Grazie. שמה שמפורסם בשם רשי, שזה רשי על תורה, אבל ממש לא כל כך מוסכם בתוך הגמרא עצמה. וכאן יש כמה לימודים שונים. יש כמובן הרשי מפורסם שלא תבשל, שלא שלושה פעמים, אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה, אחד איסור אכילה. יש הביטוי שכל שתייעתי לכם, יש איזשהו צירוף, איזשהו בנייניו, נשאר מחלות אסורות ומנבלה, בנייניו כזה, בתוך כמה קצת שילובים ודגשים שונים, פחות את זה. ברמב״ם יש לימוד אחר שזה מאוד מעניין, שאפילו קורא לזה לא לימוד. כלומר, אילו זה יהיה לימוד, היו אומרים מהיום שננדין. אבל זה ממש קלול. וזה באמת, אם התורה עצרה בישול, אז קלול בבישול אכילה. וזה אפילו לא קל וחומר. לא שאילו זה קל וחומר, היינו אומרים אין שננדין. לא שאתה ככתוב בלעשור אכילה, אלא מבני שעשרה בישול. כלומר, ואפילו בישול לא עשור, ואין צריך לומר אכילתו. כמו ששתק מלעשור הבת, מאחר שעשור הבת הבא. אז הבישול, ברור שאם הבישול נעשר, הבישול הוא בעצם הרחבה לעניין אכילה, ואינו איסור בפני עצמו. הוא אומר, אתה חייב להבין, אם אפילו בישול, שזה הכנת האוכל נעשר, אז בוודאי האוכל נעשר. כאן יש, מה קורה בהנאה? הרבה לא כל כך מפורש. יש ביטוי שבשר בחלב אסור לבשלו ואסור לאכלו מן התורה ואסור בהנאה. זה סגנון מוזר. יש איזושהי משמעות שזה לא אסור בהנאה מן התורה, לא? וזה אסור בישול ואיסור אכילה מן התורה, וגם זה אסור בהנאה. לכאורה יש כאן רמז, לא יודע איך להגיד את זה. כלומר, הוא יכול לשים את הביטוי הזה לפני כן. אני יודע מה לעשות עם זה, הרי משאר מקומות ברור שהרמב"ם סובר שאיסור הנאה דאורייתא, אם זה איזשהו רמז, אולי זה מה שהרמב"ם קורא דברי סופרים. מאוד קשה לדעת רמב"ם הזה, אני רק מצביע על הסגנון הבעייתי. מה שאני כן רוצה להבהיר, אני חושב שזה קצת חידוש, זה נותן קצת יותר נופח, להגיד שהשלוש פעמים לא תבשל, זה לא רק ריבוי, אבל זה גם כן איך שקשור לפרשיות, שבשני מקומות זה קשור עם ביקורים, ופעם אחת זה נבלה. אז נבלה זה באמת להגיד לנו שזה כמו מחלות אסורות רגילות. הפעמיים בביקורים זה נגד הפולחן של עבוד זרה, להנגיד את הביקורים שלנו שבאים מהפירות, שזה כל כך יפה, שזה שונה לקחת גדי ולבשל אותו בחלב אימו, זה מגיע, אכזרי, לא יודע איך להגדיר את זה, וממילא זה נאסר על תקן פעולת הבישול. ואז בעצם שלוש איסורים, פעם אחת זה איסור כמו נבלה, שזה איסור אכילה, ופעמיים בגלל שזה מגיע, ואם זה ממש מגיע, אז כמובן זה נאסר בהנאה. כלומר, זה ריבוי פעמיים, זה בין בישול להנאה, ופעם אחרת שזה אכילה בגלל הצירוף, לא רק בגלל שזה עוד פעם, אבל גם כן מבחינת המיקום שזה בנבלה, שזה נעשה באכילה. כללית, איך בדיוק לסווג את זה, אז יש הרבה מין מאוד מעניין בגמרא, שזה קצת מקדם את זה בדרשי ההלכה, שזה רק ינהג בארץ, בגלל שזה צמוד לביקורים. אז כאן הייתי אומר שזה יותר צמוד למקדש, או זה ההה ומינה. כמובן, אתה כל אחד חופשי להבין מה באמת המסקנה. הוא אומר, המסקנה שאתה מרבד זה שזה גם כן הוקש לנבלה, שזה איסור כללי שלא קשור לפרטן מקדש. אוקיי, אז זה מה שרציתי להגיד, שהלימוד זה בשלוש מקומות, זה אינו טכני, אינו רק ליבוי, אבל זה באמת על אופי בשר וחלב. אוקיי, עכשיו השאלה, מה באמת היחס בין שני האיסורים האלו? באמת, האיסור בישול זה באמת די ייחודי, כלומר אין לנו איסורים אחרים כעל ציבור. הדבר היחיד, אולי יש לנו שזה משהו דומה לקליים. גם צריכים להגיד שגם כן איסור אכילה והנאה היא גם כן קצת ייחודי, ומעין לנו דבר אחר שזה שני מינים של התא. כלומר, השאר המחלות הסוחרות זה בהמה תמאה, זה נבלה, זה לא דבר שמחמת פעולה. יש לנו אולי נסח תקריב את עבוד זרה, יש לנו דבר שנעשה כליים, זה דוגמה, זה יותר בשלב הגידול. אוקיי, אבל זה דבר יחסית מעניין. וכאן החריגות הזאת, גם כן השילוב הזה שגם בישול וגם הסורים, השאלה באמת למה. אופציה אחת להגיד שאין לזה שום קשר, זאת אומרת שני דברים שונים לחלוטין, יש מעשה בישול, זאת אומרת שעכשיו יש איסור אכילה והנאה, בסוף גם כן נדבר על היחס אולי בין האכילה והנאה, כאן אני בישול מצד אחד ואכילה והנאה מצד שני. אופציה אחת להגיד שהבישול הוא המוקד, שהתורה לא רצתה שנבשר, כיוון שהם ממש לא רצה לו במשל, אז גם כן עשו את הבשר, את התצרת של אותו פעילות. אולי זה מוצא ביטוי הכי חזק בכל שתיארתי לכם. זה עשו בענה, בגלל שהפעולה הזאת של בישול הוא מתואב לפני המקום, ומאלו זה כל כך מתואב שבדיעבד זה גם כן נעשה. אבל תיגע אחרת להגיד בדיוק ההפך. שבאמת האיסור הוא אכילה והנאה, זה המוקד, ובאמת עשו את הבישול אפילו ליצור דבר כזה, כמובן זה נותן גיבוי מדברי רמב״ם, שבעצם זה איסור אכילה, התורה רצתה כל כך שלא תאכל, שאפילו לא תכין דבר כזה. אבל בעצם המוקד של האיסור, הפוקוס של האיסור, הוא בעצם איסור אכילה הנאה, כשזה כל כך נורא, החפץ כל כך נורא שלא רצינו, שתורה לא רצתה שתכין דבר כזה. אז כאן יש לנו כל שתיארתי לכם, זה באמת אולי דוחף לכיוון שבישול במוקד, שלושה פעמים בנבלה, אולי זה מראה על איזשהו ניתוח, כלומר שיש באמת מוקדים שונים, מוקד אחד של קוראים שזה הפולחן עבוד זרה, מקוין דחר של נבלה, ואז יש פה איזשהו שני מסלולים מגבילים שאין לראות אחד כיוצר את השני, פשוט שני דברים שונים, שתי סיבות שונות של איסור התורה. הקו החומש של הרם בוודאי אומר שהאכילה במוקד ואפילו בישול, שאפילו ליצור דבר כזה לא ראוי. כן, יש דבר קצת מוזר ברמב"ם, הרמב"ם מחליף את הסדר. קצת מוזר. בהקדמה הוא כותב קודם שלא לאכול בשר וחלב, אחר כך הוא כותב שלא לבשלו. במשנה תורה הוא אומר את זה הפוך, בשר וחלב אסור לבשלו ואסור לאכול מן התורה. ובספר המצוות הוא מונה את הבישול לפני אכילה. אני לא יודע מה קצת מוזר. אם המשנה תורה היה יוצא דופן, ומכאן יוכל הספר המצוות שזה שונה מזה, זה באמת קצת מוזר. יכול להיות שהדבר הזה תלוי באמת שיר כזית. אם אני אומר שצריכים כזית מכל אחד, אז בעצם אני צריך שני דברים שיש להם שם אורכה. ויש איסור לבשל שני דברים שהם אכילים ביחד. אם אני מדבר כזית ביחד, בעצם זה מה שאני אכל בסוף. כלומר, אם בשר מבושל בחלב נאסר ואסור ליצור חפץ כזה, אז זה כבר מספיק כזית אחד. מי שיכול את הכזית אחד של הבשר מגבינה, זה יספיק לחייב אותם, זה חצי זית בשר, חצי זית החלב. הוא אומר, לא צריכים כזית בכל אחד. אם אני אומר כזית בכל אחד, מוכר שתי הנחות, אחת גם כן שזה כזית זה שיעור בחפץ, אבל אני צריך שיעור של כל אחד, שני הדברים שהם בפני עצמם אוכל. החינוך מדבר על אוכל מושמי סיני, לגבי זה אני, זה משאיר אותו קצת רגע, אין לו הוכחה שיש על אוכל מושמי סיני דווקא בשר בחלב. ידוע לנו שכל השיעורים זה בכזיתים. בסדר, אז כשכזית על אוכל מושמי סיני זה הנחה עקרוני. ידוע לנו שיש על אוכל מושמי סיני מיוחד על בישול בשר בחלב, לא נראה לי שיש עצמאי. לכאורה אני מפיק את זה מדין הכללי של כזית למחלות הסוכר. אומר, אני חושב שההסבר השני שאני הצעתי פה יותר סביר. יש כמה פעולות שהן על הגבולות של בישול. הירושלמי מתלבט בחמי טבריה, כלומר הדין נאמר שכדי להתחייב בשבת ובפסח צריכים האור או תולדות האור. אם מישהו מבשל מהחמה או מתולדות החמה, אז מהחמה אפילו מותר ומתולדות החמה זה פתור, אבל אין איסור דאורייתא. אז לא תלכו את זה. מה קורה בבשר בחלב? אז כאן לכאורה, זה מה שאני אהיה יותר אומר. אם המוקד הוא מס, אז כאן כנראה, אז אפשר לפצל את זה, אפשר לדבר בכמה ניסוחים, אבל לגבינו אני יותר אומר כך, מעשה בישול צריך אש. אבל בבשר בחלב לא מעשה בישול עומד במרכז, תרובת של בשר בחלב דרך בישול נעשה. אם נבין כך, אם נבין שבעצם לא פעולת הבישול במרכז, בעצם האכילה עומד במרכז. נכון, אם זה קר בקר, אם זה כבוש, אז אין איסור. בגלל שזה לא דרך בישול. אבל כאן זה יותר תנאי בדרך התערובת. אז אם זה תנאי בדרך התערובת, בישול בחמי טבריה מספיק קרוב לבישול להתחייב. וזה בדיוק הספק בירושלמי, האם באמת, איך אני רואה את זה, אם זה באמת התורה מתעקשת על דרך בישול שבישול עומד במרכז, או בעצם לא, שבעצם אוקיי דו אכילה, כל דבר שמביא לידי בשר חלב ותאובת, חייבים על בישולו. אני מודע, יש דרכים שונות, אולי מישהו יגיד שזה ספק מה זה, מה הפטור שלך מטבריה, אם זה הופקה לחלוטין מיצורת בדין בישול, האם גם כשתורה אוסרת אכילה דרך בישול אולי יש תנאים מסוימים ואחר מהתנאים היא בישול באש, אז אבל ודאי השאלה שאני העליתי קודם הוא שאלה חשובה לגבי הנקודה הזאת, עד כמה נדקדק בפרטי בישול, בפרטי הדינים של בישול, האם זה שווה לשבת? אני אומר לא, אפשר להרחיב טיפה את הגדרת בישול לעבר חמי טבריה ובישול. Okay. יש גם כן מקרים ביניים, סליחה, לא תיגון, תיגון. אז הגרוע והפרי חדש דנו בתיגון ואפייה ועירוי כלי ראשון. מה הדין בהם? גם עם איסור בישול, הם לוקים עליהם, וזה נסע מדרייתא וכל מיני דברים. הגלויטה גם כדן בתולדות פישו, מצד זה האם יש דין של תולדות בדברים אחרים, וגם כן יש מקום לדון בתולדות פישו בקרבן פסח, אבל אולי קצת, זה קצת שונה ממה שזה פישול לעומת צלי, אז צלי עם תולדות פישול, אז זה צלי לעומת פישול, לא הוא. וממילא שם אולי צריכים הגדרה יותר מדויקת של פישול. Okay. יש שאלה אחרת, אני תמיד שואלה אחרת שאני מסיימים מירדע, וזה תמיד מבחינים בין אנשים שלמדו בשול מבחן ואנשים שלמדו את הסוגיות. והשאלה הזאת לא מופיעה בשולחן ערוך או בני עושה כלים, אני חושב שזה מבחינה כמו מופיעה. מה בעת שיעור הבישול? כמה צריכים לבשר כדי להתחייב בבשר וחלב? אז בשבת הדין היו שהם מתחייבים במאכל בן ג'וסאי איזשהו שליש בישול. מה הדין בבשר וחלב? אז כאן יש דעות שונות, פשוט רש"י אומר כמה מפורש שזה כל צורכו, וריטו אומר, לא יכול להיות, רש"י אומר כל צורכו, הוא מתכוון למאכל בן ג'וסאי, כמו שבא. הוא אומר כל צורכו, מה אתה רוצה? הוא רצה להגיד, מאכל בן ג'וסאי, הוא אומר מאכל בן ג'וסאי, למה? הוא אומר כל צורכו, הוא אומר צורכו. ברמב"ם יש אפילו דעה יותר קיצונית, שזה כל בלי הטעם הידך, אפילו פחות. זה הרמב"ם לא ממש מפורש, אבל קצת זה משהו לא ניכנס לדיוקים. למה יש החרגה משבת לבשר בחלב? אז לדעתי אני חושב שבמובן מסוים רש"י ורמב"ם למרות שהם קיצוניים, החריגה וההבדל בינם ובין יחיד שבת מאוד מעניין למה הם החריגו, ואני חושב שזו ההחרגה שלהם, זה מובנת, אם אני אגיד אותו דבר, שבבישול בשר בחלב, המוקד לא פעולת הבישול, אבל תוצרת הסופית. אז רש"י לוקח את זה, ואומר, זה רק אם זה ממש מבושל כל צורכו. מאכל בן ג'וסאי הוא מעשה בישול, שאיך שהיא אפשר לאכול את זה ממש, אני יודע, אם מתים מרע ואין משהו אחר בבית, אז אוכלים כשזה מאכל בן ג'וסאי. אבל זה לא ממש אחר. הוא עשה איזושהי פעולה שהוציא את זה מבשר נע, אבל זה לא משהו. אבל בבשר בחלב המוקד הוא האוכל. יצירת שם אוכל, וזה רק לכל צורכו. כמובן, זה הנחה מסוימת בפיצול בין מאכל בן ג'וסאי וכל צורכו, שגם כן יש מקום. אז כאן מצד שני הרמב״ם יגיד שכל בלי הטעם בעצם לא צריכים משהו מבושל, צריכים העברת טעם על ידי פעולת בישול. אז גם אם החיפה הצודי גם כן לא משהו, כאילו רק היה איזשהו עירוי או חיממת דבר קצת עם בשר וחלב, זה לא משנה, יש כאן בלי דרך בישול. אז גם ברש"י וגם ברמב"ם יש מוקד או התמקדות בחפצה ושוני משבת. הריטב"א שמשווה לשבת יותר סביר לדבר במונחים של בישול בכל יותר כולה ומעשה בישול כערך עצמאי או שזה המוקד שזה עושה באכילה. דרך אגב, דבר אחר שלא הוזכר בצורה מפורשת ששם יש יותר ראיות, זה לגבי מלכות על בישול. מה קורה למשל ברמב"ם, סליחה, למשל ברש"י וריטב"א לגבי בליעה, לגבי איסור הנאה? מתי איסור הנאה חל? האם זה חל במלכות על בישול או אולי בשלב יותר מוקדם? והאם ייתכן לפי הריטב"א נגיד שגם לא לוקים על הבישול במקרה של הרמב״ם, אם מישהו שם טוסט לרגע עם חלב עם בשר, אחר כך תפס את זה לפני שזה התבשל, אבל היה טעם הוא עבר דרך בישול, יכול להיות שדבר כזה יעשה מדי. רבי מגענו קצת מלא את האופציות הללו. זה לגבי המלכות על בישול, יש מקום לפצל בינם ובין איסור הנאה מן התורה. Um, יש לפעמים גם הצעה אחרת, גם כן משהו ביניים, שבלי על ידי חום יאסור מן התורה, אבל בלי מלכות על האכילה. דעה מאוד מעניינת, משהו ביניים כזה. וכאן גם כן, מה שאני אמרתי עכשיו, אני חושב שזה גם כן מאוד סביר, יש מקום להגיד שאולי הבישול בכלל לא לוקים, ובכלל ניסוי תורה והעברת טעם ידי חום, אבל אולי החפץ עדיין ייאסר. זה גם כן אופציה. אז יש לנו כמה, אז רק לחזור, יש מחלוקת לגבי מלכות על בישול בין רש"י ורמב"ם. איך שאני הסברתי, אז לפי רש"י ורמב"ם צריך להיות תמימות או שוויון בין האיסור האכילה ובין הבישול, לפי הרטב"א היינו מצפים אולי פיצול. שאולי לפי הרטב"א, אמנם מעשה בישול זה במחל בן דרוסאי, אבל אולי הדבר נאסר כמו הרמב"ם. שזה הכי סביר, לא שלא יש לי הוכחה לזה, מישהו חושב ש... תוצאה אחרת סבירה, זה לא... כן, עוד דבר, זה עוד מחלוקת מאוד מעניינת. יש כלל בשבת אין בישול אחר בישול. אם דבר כבר מבושל, אפשר לחמם אותו שוב. יש כמובן, מי שלומד לכל שבת, אלף אחד מקרים יצא מהכלל, אבל זה פחות או יותר כלל. כמובן אנחנו... לא כל המקרים היוצאים מן הכלל מקובלים, אך כל הראשונים, אבל מתוך צירוף כל הדברים יש המון מקרי יוצאי דופן. אבל לא, יש דברים. כן, נדבר על קצת על היוצאי דופן בהמשך. אבל ככלל, אם בישול אחר בישול, דבר שמבושל, אני יכול, יש בשר יבש, שלגמרי מבושל, הוא קל לגמרי, אפשר לשים אותו ב... תוך מגבלות של שיעה וחזרה, ניתן לחמם אותו בשבת, ואני לא רואה בזה פעולת בישול, למרות שזה מתחיל. אז כאן אם כבר אומר משהו מעניין, בשם סברתא, חתיכה שנכבשה בחלב, אסור לבשלה. מה קורה אם יש בשר כבוש בחלב, בקר בקר, אז יש העברת טעם, בלי מעשה בישול. אז כאן הוא אומר שאסור לבשל את זה עוד פעם. דעת כאן הביא איסור כבוש מדרבנן. למה איסור כבוש מדרבנן? תורה רק אסרה דרך בישול, כבוש זה קר בקר, זה מדרבנן, ואתה עובר על איסור בישול דרך. אז מי שאם יש דבר כבוש, בגלל שאיסור של בשר כבוש בחלב רק מדרבנן, אסור לבשלו קודם. אוקיי, משתמע ממנו. אז כאן, לכאור יש דין שאמר דבר כבוש. בוודאי יש בישול אחר כבישה, נכון? מישהו לוקח אותו בשר כבוש בחלב ומבשל אותו בשבת, הם מתראה בשבת. אז בוודאי יש בישול אחר בשבת. אילו כבוש היה דרייתא, משתמע לפי יסב והתר שמה, שלא היה איסור לבשל אותו עוד פעם. למה? הרי יש בישול אחר כבישה, זה אפילו אם אתה ראית עושה את כבישה, אבל זה מעשה בישול. אז למרות, יש דין בישול אחר כבישה, אבל אם כבוש היה אוסר, לא היה אסור לבשל אותו שוב. אז בואו נגיד דין אחר, מצאנו מקרה שיש בישול אחר בישול. דבר לך, יש נגיד, למען דאמר, יש אפייה אחר בישול, למען דאמר שיש בישול אחר מאכל בן דרוסאי עד כל צורכו, יש כל מיני דעות ראשונים ואחרונים, מתי אני אומר, מתי אני מחריג, אין בישול אחר בישול. אם יש בשר מבושל ביחד, ואני הצלחתי למצוא דרך שיש בישול אחר בישול, משתמע לפי עשר ועד שאין איסור בישול בשר בחלב עוד פעם, ושהחפץ כבר נאסר. Okay. כלומר אין בישול בבשר בחלב אחר בישול, אין החפץ נאסר, אבל מחפץ לא נאסר אז יש איסור. אז זה המשתמש שבאמת האיסור בישול בשר בחלב זה יצירת חפץ שנאסר. אז אילו כבוש היה מדרייתא, כבוש לא דרייתא, אבל אילו כבוש היה מדרייתא, אם הייתי מאמץ, נגיד שיטת הרמב"ם, שבעירוי או בכל בליעתך זה נאסר, היה מותר לבשל אותו תערובת עוד פעם. למרות שהבישול הראשון אולי היה רק מאכל בן דרוסאי, או אפילו פחות. זה היה מעשה בישול, אבל כיוון שזה כבר נאסר כבשר בחלב, זה לא נאסר עוד פעם. אוקיי? בשר בחלב שנאסרו בתהליך בישול, ובישלתי את זה עוד פעם בתוך כל החריגים שיש בישול אחר בישול, בדבר לך, פייחר בישול, בין מאחר בין דשאל לכל צרכאו, ובסדר, מי שרוצה להגן יש אפשר למצוא כל המקרה. זה משתמש שמותר לבשלו למרות שבישול כזה היה חייב בשבת. אוקיי, אז זו חריגה אחת, זה שונה בישול בשר בחלב מבישול בשבת. זה גם בישול אחר בישול. מה המקרה אחר? מה קורה אם לקחתי בשר מבושל לבד וחלב מבושל לבד? ואז בישל, ובוודאי שהם מותרים, בישלתי כל אחד בפני עצמו, במטבח אחר, בסירים אחרים, ואז עירבתי אותם ובישלתי עוד פעם. אז כאן יכול להיות שעל זה באמת יהיה חייב. למרות שבשבת אולי זה יהיה פטור. יכול להיות, זה ניתן לחלק. אז בעצם זה, האיסור בהתן נותן לכיוון שבישול אחר בישול זה יצירת החפץ שנעשה, לא מעשה בישול, ויש לזה השלכה לכולה ולחומרה. מה לחומרה? שאם... אז תחמה כולה, אם זה היה אסור לפני כן, למרות שאני עושה פעולת בישול עוד פעם, זה לא כל כך משנה אם זה כבר נאסר, אז אין אסור לחמם את זה שוב, למרות שאולי אני יכול לקבל איזה אחד מהמקרים שיש בישול אחר בישול. ולהפך, אם זה בשר מבושל לבד וחלב מבושל לבד, יהיה אסור לבשל את זה בתחום. אוקיי, יש לנו מקרה, דיברנו לא בחלב, אבל זה מראה לפעמים זה חלב בחלב. אז כאן יש מחלוקת האם חלב בחלב חייב או לא. אז כאן לכאורה לא חל איסור אכילה בגלל שאין איסור חלב איסור. יש לנו כלל איסור חלב איסור. Okay, אז בוודאי אני לא ילקה על אכילתו, יש מחלוקת בגמרא אם אני אוכל על בישולו. אז מי שחושב שהוא חייב על בישולו, בכל הוא מנתק מעשה בישול מיצירת החפץ, בגלל שכאן אין יצירת חפץ של בשר בחלב, בגלל שאין מלכות על אכילת בשר בחלב. למה? שאין איסור חלב איסור, זה נעשה לפני כן כבשר בהמה טמאה. כן, נגיד מישהו, לא יודע, בעיר נחרית, והוא רוצה לעבוד במסעדה, האם מותר לו לבשל בשר טרף עם חלב? אז לפי דעה שלוקל בשבילו יהיה אסור. למנדה משפטור שאינו לוקה על בישולו ועדיין הוא לוקה על אכילתו ושאין איסוחה לא ליסור, לא בוודאי, זה ההנחה של הסוגיה הזאת, שאין איסוחה לא ליסור. אז למנדה משפטור על איסור בישול, אז זכור יש קשר בין איסור בישול לאיסור אכילה. אוקיי? אז זה מחלוקת נמוכה, אם זה לוחר תלוי ב... הבעיה, באמת, מה נעשה מסובהתר בכל הדיונים האלו, זה לא רק כבי מסובהתר, זה כל האחרונים. באמת ולגבי השיעור שציינתי לגבי כזית והשיעורים של כל צורכו. אז זה אנחנו קצת מתקשים עם הגישה הזאת, בגלל שלאחר אנחנו פוסקים שלוקים הבישולה, שלכור מראה לנו שאיסור בישול הוא עצמו, הוא אינו תלוי באיסור אכילה. אז אילו היה תלוי באיסור אכילה, לא ייתכן מצב שהוא לוקה על בישולו ואינו לוקה על אכילתו. אז לכאורה הפסיקה כאן קצת מקשה עלינו. שפחות או יותר השוונג הרוב הראיות שציינתי עד כה יותר משתלב עם הרעיון שאיסור בישול זה ליצור חפץ שהוא אסור באכילה, וכאן השיטה של לוקל בישולו למרות שאינו לוקל אכילו אותה הוא קצת מקשה. אז כאן יש, אפשר להגיד איזשהו חצי תירוצים. כאן יש הבדל מסוים בין נגיד המקרה של חלב וחלב ובין המקרים הקודמים. בחלב וחלב באמת יצאתי דבר שהוא בשר וחלב שהגיע לסף המינימום של בשר בחלב, רק היה איסור אחר שהיה קיים קודם. זאת אומרת, הרובד קיים. במקרים אחרים שציינתי, בישול בישול דרך תיגור וכמה טבריה, בכלל לא נוצר או השיעור שם, זה היה יותר כשהתערובת עצמה הייתה, או שהקלתי פופולת בישול לעומת התערובת, או שבמקרים של כבישה ואין אין בישול אחר בישול, בכלל לא היה תערובת חדשה של בשר בחלב. כאן היה תערובת של בשר בחלב, פשוט היה איסור אחר שמונע מחלות האיסור לחול. עדיין אני עדיין קצת מתקשר, עדיין האיסור בשר בחלב לא חל. יש את הסיבה ש אפילו אם זה סיבה צדדית, אולי זה גם כן קצת קשור עם האופי שלי, אין איסור חל על איסור, אולי נגיד שהזהירות הבסיסית של האיסור קיים, זה רק איסור מלכות וממילא זה מספיק להתחייב על בישול. אני קצת נבוך בכל התהליך שרוב הראיות אחרות היו הביאו לי לחשוב שהאיסור בישול הוא תוצאה של איסור אכילה, המחלוקת של הרמב״ם, המחלוקת של שיעור בישול, הדיונים באחרונים לגבי אין בישול אחר בישול, שיעור תזיית, רוב הדעות הללו הביאו לכיוון כזה, וכאן בא לפחות הפסיקה כאן, למרות שיש דעה אחת שלו, אבל הפסיקה כאן לכאורה מראה את ההפך, שבאמת בישול הוא עצמאי מאיסור אכילה. זה פתרונות לא זה מה שיש לי להציג. אוקיי? כן, כמו שאלינו, אז זה פחות או יותר הסיפור, רק לסכם, היה לנו כמה ראיות שיש הרבה סיבות לחשוב שבאמת האיסור בישול זה תוצאה מאיסור אכילה, ותחילה מהמקור של הרמב״ם, שזה אפילו קל וחומר, השיעור בישול, המעשה בישול בחמי טבריה, ספק בישלמי, אין בישול אחרי בישול בסבהתר ובחיבאגר, השיעור בישול מבחינת כל צורכו מאכל בן דוסאי או אחר, למרות שהריטווה היה קצת באמצע, היה אפשרי לנתק בישול מאכילה. כן, ובישול אחר בישול, וזה לא ממש גמרא, וזה יותר יוצא מהראשונים האחרונים על שולחן ערוך. זה כמובן קצת מתקשר עם המסקנה, אם לא דאחד בגמרא זה מסתדר, שאין לוקה על בישולו כשמבשל חלב בחלב, אנחנו פוסקים שלוקה על בישולו ואין לוקה על אכילתו, דבר שקצת מקשה על כל התהליך הקודם. אולי נגיד שאין איסור חלב בישור זה עדיין בשר בחלב, אז יש כאן בישול של דבר שיש הוכחת, למרות שיש איזשהו פטור מלכה. לא כך נהנה מזה, אבל זה פחות יותר מיישר. עכשיו מה קורה לגבי יחס בין הנאה ואכילה? קצת ציינו את המבוכה ברמב"ם, פשוט כמובן שהנאה חייבת להיות דאורייתא. אופציה אחת להגיד שזה שני איסורים שונים, אופציה אחת להגיד שאכילה זה בעצם המוקד וחורב לכלול הנאה, אופציה אחרת להגיד שבאמת הנאה המוקד ואכילה הוא אחר מסוגים של הנאה. אז כאן יש דבר רב מאוד מעניין שהוא מונה בישול ואכילה כמצוות נפרדות אבל לא הנאה. אז כאן רמב"ם אומר שמישהו יבוא ויציק לי על הנקודה הזאת ולמקשה יקשה ויאמר לאיזה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בשבילו שתי מצוות נותן לי איסור הנעתו מצווה שלישית. הנה ידע המקשה שאיסור הנעה אין ראו שימנה מצווה בפני עצמה מפני שהוא ואיסור אכילה עניין אחד, שהאכילה מין מיני הנאה, ואמרו יתברך בדבר שהוא לא יהיה אחר. אמנם הוא דמיון מדמייני הנאה, הכוונה שהוא לא יהנה בו, לא באכילה ולא בזולתו. כן, אז רמב"ם הוא כאן די משמע שבעצם הנאה האיסור, והאכילה זה אחד מסוגי הנאה. עכשיו, האמת היא שזה קצת מוזר. זאת אומרת, אם זה כך, הייתי אומר, זה הפוך. תמנה הנאה, ואכילה ייאסר בכלל. ברמב"ם יש דבר אחר כאן, שבאמת הוא מונה אכילה, אבל לא מונה הנאה, בגלל שאכילה בכלל הנאה. אז גם כאן יש שניות מסוימת. זה לא לגמרי ברור, אם האכילה היה פשוט אחד מסוגי הנאה, אז היה ראוי למנות אסור בישול ואיסור להנות מבשר בחלב, אני יודע שהאכילה הוא סוג של הנאה. רמב"ם באמת לא לוקים על הנאת בשר בחלב. אז זה קצת, אז גם הרמב"ם כאן קצת בעייתי. כאן, בפרש המשניות, יש לו קטע אחר שבאמת מקבל, שהוא גם כן, קצת רוח אחרת מספר המצוות, רק קצת הקדמה. יש כמובן כלל של אין איסור חלב על איסור, כמובן, כלל הזה יש יוצא מן הכלל. כאן היוצא מן הכלל זה איסור מוסיף. מה זה איסור מוסיף? אם האיסור השני, שחל שני, מוסיף דברים אחרים, פעולות אחרות או אנשים אחרים, באיסור. אז לוקים לא רק על אותם דברים, אבל גם כן לוקים אם רק עשיתי את הפעולה הראשונה. זאת אומרת, יש פעולה אחת מצומצמת שמשותף לנגיד, אני לוקח חלב ואני עושה את זה איסור הקדש, אז חלב אסור באכילה ולא הנאה, הקדש אסור בהנאה. אז גם כשאני רק אוכל את זה, אני אומר אם יש לך לא איסור ויש שני איסורים. אז גם על הקדש, גם על חלב אני אלקה. למה? בגלל שהקדש הוא איסור יותר רחב מחלב, ובגלל שזה חל לעניין הנאה, זה גם כן יכול לעניין אכילה. אוקיי? אז זה דין שאני אין איסור לך לא איסור, חוץ ויש כמובן כל מיני יוצא דופן, ממחלוקת כמעט בכל אחד מהם, זה אין איסור חלב. נעשה את זה בהמשך השנה. זה מאוד מעניין, ובאמת כל הפרטים, באמת, וזה ניסיון ואתגר למצוא איזשהו רעיון מאחורי כל הפרטים וכל המחלוקות. רמב"ם, אבל זה לא כל כך נושא, זה רק להבין את דברי רמב"ם. יש בדברנו אלו נקודה נפלאה. נעיר עליו. זה סוף הדרך. הרב הרבה פעמים מדבר על עצמו. זה מה שאתה לא הרבה, אבל יש מקרים לא מעט שהרב מדבר על עצמו, על החשיבות של הדברים שהוא יגיד. זה לא דבר שרואים כל כך במשנים. אני לא זוכר רש"י כזה ספרש. תשמע, יש לי משהו לשפר עכשיו. אבל זה דבר מאוד מעניין. בפרשת משנה את הטהרות, אז הוא אומר, זה כל כך חשוב שלא רק שאתה צריך לדעת את כל, צריך לדעת את זה בעל פה. לא רק בעל פה, אתה חייב לדעת את זה כמו קריאת שמע. זה, כלומר, זה מעניין. אז כאן גם כן הוא אומר, זה משהו, תשמע. לפי שהוא מפתח לעניינים אחרים נוסף למה שיש בה מדיוק היום. והיא מן הידוע שבשר בחלב אסור בהנאה, אוקיי. והחלב דרך משל מותר בהנאה. ואם בישל החלב בחלב, מה טעם לא יכול איסור בשר בחלב ואיסור חלב? והוא עדין בנבלה, ויהיה אותו איסור מוסיף, כמו שאמרנו בחלב הקודשים. וחייבנו על אכילתו מעילה, מחמת שנוסף בו איסור הנאה. האמת היא שזה הפוך, שאכילת... נכון, נכון. אז גם איסור הנאה, וגם איסור מעילה על האכילה. גם חייבים על כאלה, וגם כן יש חיוב על קודשים, אפילו מואכה. והתשובה לכך שבשר בחלב לא נעשה בהנאה, אלא מחמת שעשה כתוב אכילתה. לפי הכלל שביאנו שכל שנעשה באכילה נעשה להנות בו עד שיפרוט לך הכתוב. ואין בו פסוק עושה אכילתה ופסוק עושה להנות בו. אלה שני דברים יחד הם, איסור בשר בחלב. וכיוון שאמרנו אין איסור חלב על איסור, לפי כך לא יכול איסור בשר בחלב על איסור נבלה, הרי לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה ואוכלו לוקה משום נבלה. וירד איסור בשר בחלב לגמרי, לפי שלא חל. אז כאן הרב אומר לכל מיני משהו הפוך, שבאמת הנאה הוא הרחבה של אכילה. בהקדש ששם האיסור הנאה היא איסור עצמאי, וזה איסור מוסיף. האיסור האכילה לא יכול לחסום את איסור הנאה. בגלל ששם זה איסור הנאה ביסודו. בשר וחלב, ביסודו זה איסור אכילה, למרות שזה מתרחב גם כן להנאה. Okay? אז כאן הרמב״ם לכאורה אומר משהו שהוא קצת שונה. כלומר, יש איזשהו מכנה משותף, אבל הוא בא מכיוון אחר. הוא גם כן מצטט דבר רבי אבוהו. הוא מתייחס לזה והוא מביא את זה כתמיכה שבעצם איסור הנאה זה הרחבה של איסור אכילה וממילא אם הדבר כבר נעשה מאכילה בגלל שהוא חלב או נבלה אין דרך בבשר בחלב לאכול את זה הנקודה הזאת קצת בעייתי וכאן רואים איזושהי חריגה מסוימת, בוא נראה. אוקיי, אז כאן מה היה לנו עד כה? היה לנו הרמב״ם מספר המצוות ואומר, איזשהו מישהו יערער ויציק לי ויגיד לי למה לא מניתי איסור הנאה? לא מניתי איסור הנאה כאיסור עצמאי, בגלל שאכילה זה רק סוג של הנאה. אז אין סיבה למנות אותם כשתיים. הוא לא שואל, אז למה לא מנית אכילה? הייתי צריך למנות הנאה. בפי עניין הזה, צריכים למנות הנאה. אז אולי יש משהו קצת יותר מוזר, אולי זה קשור לנקודה נפלאה, אבל הנקודה נפלאה בקריטות אומר, יש קשר, אבל קשר מחרו קצת הפוך. שעד רבה, המוקד הוא אכילה, והנאה היא הרכבה של אכילה. כאן יש הלכה נוספת, בואו נראה בפניהם כמובן, זה לא... זה הלכה בגמרא רמה לא המציא את זה. כל האוכלים האסורים אינו חייב עליהם עד שיאכל אותם דרך הנאה. אם מישהו אוכל דבר בצורה מוזרה, זה כל כך חם עד שנכווה גרונו, הוא יראה בו דברים המחים, שם שם הפלפלים חריפים, ודבר ממש חריף, אז זה נקרא לאכילה שלו כדרך הנאה. כשהתארסתי עם אשתי, ראיתי בבית חמותי, עלה שמה בשביל התפשיל, אבל שמה פלפלים חריפים במקום פלפלים רגילים. לא אחד, היא שמה כאילו והתפשיל כזה עם פלפל ולא שמה לב שזה פלפל חריף. אף אחד בבית לא הסכים לאכול, אני הייתי חדש, אז היא חילה אותי את זה. שתי קפצות דברים, אוקיי, אז שתיתי הרבה. אז זה נחשב לכל לאכילה שלו כדרך הנאה. כאן הוא אומר משהו מעניין, חוץ מבשר בחלב וכלי הכרם, לפי שלא נאמר בהם אכילה, אלא הוציא איסור אכילתן בלשון אחר, בלשון בישול, בלשון הקדש בכליים, לאסור אותם ואפילו שלא כדרך חניה. אז כאן זה דבר קצת מוזר, לכאורה זה בדיוק איך שהייתי מסביר את הדין כאן. ואני הייתי אומר, למה כל שאר הדברים זה רק דרך חנייתן? אז אני אומר, דרך חנייה זה הרחבה, זה סוג של אכילה. אם אתה אוכל את זה בצורה מוזרה, שנכווה את גרונו, למרות שאני סבר מזה, ואפילו אם אני אוכל אוכל ממש חם, אז אני לא אמות מרעב, הקלריות יספגו בגוף שלי, פעולת אכילה לא יהיה נעימה, ורוב האנשים לא היו עושים את זה. אבל בדיעבד הם שבעים, אז יש להם איזשהו הנאה. אז כאן בכל מה שהייתי אומר, אז זה בדיוק זה. באותם דברים שתורה אסורה הנאה בלשון של אכילה, זה צריך להיות דומה לאכילה. והנאה שלו כדרכו הוא לא דומה לאכילה. בשר בחלב וכלי הכרם זה משהו אחר. כיוון שתורה הוציא את זה דרך בלשון אחר, זה כל הנאה אסורה. אז שם ההנאה היא לא מה? הרחבה של פעולת אכילה. אז אם ההנאה לא הרחבה של פעולת אכילה, אז חייבים גם כן שלא כדרך. אבל הרמב"ם ממש לפני כן, שלא, שאיסור הנאה בבשר בחלב הוא כן קשור להנאה. אז כאן יש לנו בעצם שלוש עמדות שונות. עמדה אחת של ספר מצוות שאומר שאכילה הוא מסוגי הנאה, פירוש המשניות בכריתות שסובר הפוך שהנאה היא הרחבה של אכילה, ואז בכל הביאור הפשוט כאן אומר בדיוק עמדה שלישית, שכל זה נכון לגבי שאר הנאה שהם הרחבה של אכילה. בשר בחלב, כלי הכרם, זה הנאה מנותקת. אז אם הנאה מנותקת, אז למה לא תמנה את זה לבד? אז זה פחות או יותר מה שיש לנו כאן. אלא אם כן נסביר כאן בצורה יותר מוגבלת, אבל זה לפחות מעלה את הספק שלנו. לא רואה את הספק. ספר המצוות משמע שאיסור הנאה הוא העיקר האכילה זה הרחבה, כפי שמשתמע הפוך, שאיסור האכילה המוקד והנאה זה הרחבה. יש עוד דבר שבאמת אני ממש זוכר שזה מפורש בשח, ויש לך לא כך משהו, אבל בואו נקרא בפנים, זה ברמה. עוד כתבו, זה הכלי שעושים בו מים לחפיפת הראש, יש לי כלי ששפחות היו מבישלים בו מים, אין לשמש בו. ועושים אותו מאפש על הקירה, ורגילות הוא לתערב שם בשר בחלב. השפחות עושות את זה, והן מבשלות בשר בחלב, אז אסור לבשל באותו כלי. לכן יש לעשות גם כן לשתמש מן הקדרות על התנורים של בית החורף, משום דניתזים עליהם לפעמים בשר וחלב, מן הקדרות שמבשלים בתנורים. ובדיעבד אין לחוש בכל זה. ואף לכתחיל אין בזה הלכו מאוד בעלמה, ומקי לא הפסיד. אז המנהג היה, היה איזשהו כדרות כאלו, והיא מבשלות את זה בבשר בחלב. אז היו כמה דעות בראשוני אשכנז שיוצרות, אפרם אומר, עזוב, זה רק חומר. קודם כל הוא מדבר בצורה יותר מסוגגת, בדיעבד, אז בסוף הוא אומר, זה סתם, זה באמת, זה רק חומר. הדבר שלו, למה יש, למה זה הותר לכתחילה, מה יותר זה מבוסס? אז דבר אחד שאפשר היה לעלות אולי, שבאמת אולי אין איסור בשר בחלב בטעם, כאן רק מדובר בטעם שכלים בלועים בו. יש כלי שהוא בלוע בשר בחלב, למשל מים בו. אז מה אני עושה בדיוק? וגם אם כבר היה בשר בחלב, אז אולי הוא נאסר. אז אולי יש היתר של גם מה שציינתי בשם עשר והתר, שזה כבר נאסר, אז אין איסור לבשל עוד פעם. אז כאן, זה שתי סיבות שבאמת גם כן מספיקות להקל. הרבן תלווה שכהבין שגם כן בישול לחפיפת הראש, גם כן מותר, זה רק במטרות אכילה שזה נעשה. והיה שאלה מעניינת, עכשיו כבר כולם בארצות הברית מסודרים, שני כיורים ושני מטבחים ושני בתים. אבל כשאני גדל, זה היה הרבה אנשים שסחרו דירות, והיה כיור אחד, ורחצו כלים באותו כיור. אז השאלה, מה קורה לגבי הגישות השוטף, מים חמים? מה קורה בחלב שישפך לתוך זה בשר, ששטח לפני כן בשר, ויש בשר עדיין למטה באינסטלציה מתחת לכיור, ואז אני רוחץ עוד פעם חלב, ואז החלב חם עם המים חמים בדרך עירוי מגיעים לשומן של בשר בתוך הצנרת מתחת לקיר. אז זהו יתר, הוא אמר שכל מה שהולך לאיבוד אין לזה איסור בשר בחלב. זה גם כן די מעניינת שמה שהולך לאיבוד זה לא חפץ של אכילה, שלא מעשה בישול עושה, אבל יצירת חפץ שזה זה אולי עוד קצת חידוש, שכאן יש, מבחינת החפץ זה אסור, כלומר, אילו הייתי, אולי, אני לא יודע, אולי זה בגלל שזה נפסל לאכילה, אבל אני הבנתי אותו, שכל דבר שהולך לאיבוד, אפילו שהוא ראוי לאכילה, אין איסור. אז זה באמת חידוש, היה מקום להסביר את הרמה והשח בצורה, בצורות אחרות, לגקולות כאן מבוססות על דברים אחרים, על שיקולי טעם, על שיקולי אין בישול אחר בישול במובן הזה שזה כבר נעשה. אז הרמה לא ממש לגמרי משכנע, ויכול להיות שזה אחד מהדברים המעורבים כאן. פעם באה שכתב טריפה.